לפני 17 שנה נדבקתי בחיידק של עשיית סרטים דוקומנטריים, ומאז ביחד עם אח שלי, ברק אימן, פתחנו איזו חברה קטנה שנקראת סרטי אחים אימן, שבה אנחנו מנסים להביא סרטים דוקומנטריים על החברה הישראלית, ולהביא את זה מזווית קצת אחרת.
אני רוצה לפתוח עם הסרט האחרון שלך, שמוצע כאן.
זה מיסטר גגה, זה הסרט האחרון שעשיתי. הסתבכתי איתו מאוד, לקח לי 8 שנים לסיים אותו. יש בו משהו מאוד רחב יריעה, שעוקב אחרי הכיאוגרף אוהד נערין, ולהקת בת 7.
למה השם גגה?
באחד הלילות שדיברתי עם אוהד נערין, הוא סיפר לי שאימא שלו אמרה לו, צופיה נערין, שעדיין בחיים, אישה מאוד מרשימה בת 89, היא סיפרה לאוהד שלפני אבא ולפני אימא, שילדים היו אומרים בקיבוץ מזרה לפני 65 שנה, אוהד אמר גגה. גגה, ואוהד לקח את הג'יבריש הראשוני הזה שהוא שמע שזה מה שהוא ביטא כלפי הוריו בילדות שלו, ימים שהוא מפתח שפת תנועה חדשה, הוא קורא לשפה הזאת גגה, שפת התנועה שנקראת גגה, שהיא היום דבר מאוד משמעותי הן בחיים האישיים של אוהד, כבן אדם שנפצע בשיא הקריירה שלו בניו יורק, הוא היה רקדן מקצועי מאוד מוצלח ונחשב, נפצע על הבמה בזמן הופעה, הרופא האמריקאי, אחד הטובים בעולם, אומר לו, תקשיב אדוני יקר, מיסטר נערין, אתה במקרה הטוב, תצליח לעמוד על הרגל שלך ואולי לחצות מהחדר הקרוב לחדר השני. לעולם לא תחזור לרקוד או לזוז. ואוהד מקשיב לבשורת איוב הזה, ושוכב בבית בניו יורק בדירת חדר קטנה, ולומד את הגוף שלו מחדש, ואחרי חצי שנה חוזר לבמה בניו יורק, לא רק שהוא חוזר לבמה לרקוד, הרקדנים שהיו איתו סביבו מעידים, שהוא חזר להיות רקדן הרבה יותר טוב, הרבה יותר רגיש לגוף שלו, עם יכולות נפלאות, והזרעים האלו של הפציעה אי שם, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70, מביאה את אוהד לפתח לאורך השנים שפת תנועה, שהוא מעביר לרקדנים המקצועיים בלהקת בת 7, ולבני אדם בכל העולם, כולל חולי פרקינסון, כולל בנות שחולות במחלה מאוד קשה שנקראת תסמונת רט שפוגעת במערכת העצבים, והוא יום אחד אמר לי, הייתי צריך למצוא שם לשפה הזאת, ולא רציתי לקרוא לזה השפה של אוהד נערין, והוא קרא לה גגה.
אני שמחה לשמוע שזה לא על שם ליידי גגה.
באחת הביקורות החשובות שאוהד קיבל בארצות הברית סביב תחילתה של הגגה, חייבים גם להסביר פה משהו למאזינים ששנים זה כמעט בילט אין, זה מובן מאליו שבלהקות המחול, השיעורי בוקר של הרקדנים זה שיעורי בלט. ושיעורי הבלט יש להם חוקים מאוד מאוד נוקשים, עם הגדרות מאוד מאוד חזקות וברורות. והמהפכה שאוהד עושה, היא לא קורית רק בלהקת בת 7, היום להקות מחול מודרניות ולהקות בלט הכי חשובות בעולם, פותחות את הצוהר שלהם, את דלתותיהן לשפה הזאת גגה. ואחד המבקרים החשובים, אני חושב שזה היה בניו יורק טיימס, כותב שם בביקורת, הרבה לפני ליידי גגה, לפני שהיא בכלל ילדה שיום אחד ליידי גגה תהפוך את העולם, היה מיסטר גגה.
אנו משוחחים עם תומר הימן, במאי מפיק סרטי תעודה ישראלי, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לאוינסטין. איך אתה צללת לכל עולם הריקוד כדי להבין את אוהד נערין ולהבין מה עומד מאחוריו?
אני בא מאהבה גדולה למחול שקשורה לאוהד נערין. אחת החוויות העמוקות והמשמעותיות שאני חושב שקרו לי בחיים כבן אדם, כאומן, יוצר, קשורות לאיש הזה. וזה בכלל מתחיל שהייתי בחור מאוד צעיר שהגיע לתל אביב מהכפר הקטן, וקיבלתי הזמנה לראות מופע מחול בחינם על ידי בדודה שלי. נכנסתי למרכז סוזן דלל, שזה מרכז המחול והתרבות בישראל בתל אביב. ואחרי 85 דקות ראיתי הופעה שנקראת קיר. אני נכנסתי תומר אחד ויצאתי תומר שני. החוויה הייתה כל כך גבוהה וחזקה ומשנה. אחד הדברים שאני זוכר עד היום זה איך אוהד נערין לוקח שיר, שאני כבחור ממשפחה מסורתית ישראלית שכל שנה חוגגת את ליל הסדר, מחכה כבר שהשיר הידוע אחד מי יודע ייגמר כי יש לו 13 בתים, פתאום אתה מגיע למופע מחול ואתה רואה איך אומן לוקח את השיר הזה, את הטקסט היהודי מהאגדה, ומעיף אותו למקום אחר לגמרי, ומכניס בו מיניות, חייתיות, צבעוניות. לימים זה הופכת להיות הסצנת פתיחה במיסטר גאגה, שרואים את הקבוצת רקדנים המטורפת הזאת, משילה מעלה את הכובעים ואת הבגדים, נשארת כמעט עירומה. זה רק דוגמה קטנה ליכולת של אוהד נהרין להשפיע על הנפש שלי, ושם אני זוכר שאלת את עצמי, מי זה האיש הזה שיצר את זה? אני בכלל לא ידעתי שקוראים לו אוהד נהרין, אני לא ידעתי מה זה להקת בת שבע. אני רק נפעמתי, ובצורה אובססיבית כמעט ראיתי 30-40 פעם את ההופעה הזאת. ערב אחרי ערב הלכתי לראות, אם מותר להגיד, התפלחתי. כל פעם גיליתי משהו אחר, ונפתח לי צוהר למדיום הזה שנקרא מחול. שנה אחרי זה הגיע מופע חדש שנקרא מבול. מי שיבוא לראות את הסרט מיסטר גאגה עכשיו בבתי הקולנוע פה, יש רגע קטן של שתי בחורות שמתנשקות על הבמה, שלידם יושב גבר ומתבונן בהם. רגע מאוד עוצמתי. יכול להיות שגם זה עניין אישי, אני בתור בחור אז שהיה בארון וגילה את המיניות שלו, והיה מבוהל מהרעיון בכלל מה זה להיות הומו בשנת 92 בישראל, וחשבתי שאני היחידי בעולם. פתאום אתה הולך להופעה על במה, ויש שם סיטואציה מאוד, עוד אנושית, רגשית, חושפנית של שתי הבנות האלה שבעצם מגלות אחת את השנייה ומתנשקות, וזה הדבר הכי יפה, הכי נורמלי, הכי אנושי. אני ממש חושב שזה משהו שאחר כך השפיע עליי ברמה האישית לבוא ולהגיד לעולם, תשמעו, אני קוויר, אני הומו. זה רק, אני מנסה לשתף אותך כמה כוח יש לאמנות הזאת. מכל עבודה של אוהד נהרין, נחרט בי איזה רגע שאני אסחוב אותו עד מותי. ולכן מיסטר גאגה, מעבר לזה שהוא על אוהד נהרין, הוא על הכוח של אומנות המחול לרפא את הנפש. ככה אני רואה את הסרט הזה. אחד הקשיים היה לשכנע את אוהד נהרין לעשות את הסרט הזה. ומה שמיסטר גאגה הסרט עושה, אני עושה, זה בעצם קריאה מחודשת של העבודות דרך הביוגרפיה. ואני לוקח עבודה כמו ממוטות, ואני לוקח עבודה כמו שדה 21, ומזהה אלמנטים חויוגרפיים שקשורים למצ'ואיזם, לאחווה גברית, לביחד, לקבוצה ולמיעוט. ואני רואה הקשרים מאוד חזקים בין הקיבוצניק הזה שנולד במזרה, שהיה חייל במלחמה, ואחר כך קורה דבר די מדהים. מרתה גרם, כהנת המחול הגדולה, רואה את הקיבוצניק הזה, ומכל הרקדנים בישראל ומבת שבע, למרות שהוא מתחיל לרקוד בגיל 22, זה גיל מאוחר, אומרת אותו אני רוצה. את החיה הזאת, את האנימל הזה, אני רוצה. ומרתה גרם הגדולה לוקחת את אוהד נהרין, הקטן במרכאות אז, הוא no one, אף אחד לא מכיר אותו, ומביאה אותו לניו יורק בשנת 73, מיד אחרי מלחמת יום כיפור. ועוד טוויסט בעלילה שקורה מעניין, שאוהד נהרין אומר לא למרתה גרם אחרי כמה חודשים, שזה מאוד לא נהוג, אמרו לי רקדנים, אתה לא מעיז להגיד לא למרתה גרם, אתה צריך אותה. אבל הוא, הנפש שלו, לא מתמלט. הוא אומר לי, אז מה אם זה מרתה גרם? אני בתור בחור צעיר רקדן, אני הרגשתי שזה לא מספק את המאוויים הנפשים שלי, והוא הולך לדרכו, אין לו שום דבר. מה שיש לו, ועל זה הסרט, יש לו אינטגריטי, יש לו לויאליטי, ויש לו איזה רעב למצוא את השפה המקורית שלו. והסרט הזה יש בו איזה מסר נורא אופטימי, גם אם אין לך קשרים, גם אם אתה בא מזה קיבוץ קטן מצפון הארץ, גם אם אין לך כסף, גם אם אתה לא מכיר אף אחד, אם יש לך כישרון ואמונה, ואתה נלחם על האמת שלך, ואתה מחפש אותה, ואתה לא מעז ליפול בדרך, אתה יכול להגיע רחוק מאוד.